שלום לכולם, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס, מה קורה שלמה?
אצלי מעולה, אבל אני מתבאס קצת מזה שיח שקורה בזמן האחרון, אנטישמיות של שחורים כלפי יהודים. אז בזמן האחרון, כמו שאמרת, מתנהל שיח מטריד במיוחד מכיוונים של כוכבים שחורים אגדיים, לא פחות ולא יותר, באמת כולם גדולים בתחום שלהם. אייס קיוב, ניק קנון ודשון ג'קסון, שדשון ג'קסון הוא שחקן NFL, מאשימים את היהודים בהפצת הרוע העולמי.
בהפצת הרוע העולמי?
לא פחות. ולמי שלא עקב, אז שחקן הפוטבול דשון ג'קסון פרסם ציטוט מזויף של היטלר, שאומר שליהודים יש תוכנית לסחוט את אמריקה ולהשיג שליטה גלובלית. ניק קנון, יש לו פודקאסט מאוד פופולרי, והוא מארח בו אנשים שחורים, והוא מדבר איתם על החברה, ובמיוחד עכשיו בתקופה הזאת של הגזענות, אז, של ההפגנות בארצות הברית, אז התוכנית שלו נהיית מאוד מאוד פופולרית, והוא מזמין אנשים לשוחח איתם שהם פעילים בחברה ומוכרים בחברה השחורה. אחד מהאנשים שהוא אירח הוא פרופסור גריף, ריצ'רד גריפין, שהוא ראפר, מהרכב הראפ האגדי, פובליק אנמי. הכי מפורסם שם זה פלייב אוף פלייב, מי שמכיר. עכשיו, הפרופסור גריף הזה, הוא ידוע באמירות האנטישמיות שלו עוד בשנות ה-80, כשהוא רק נכנס לפובליק אנמי. המנהל שלהם אז היה בחור יהודי שקראו לו ליאור כהן, היום הוא גם ישראלי, הוא יהודי אמריקאי שהיום הוא גם ישראלי לדעתי. והוא אמר, ברעיון שהוא נתן אז, הוא אמר שיהודים, כמו שאמרנו, הוא האשים אותם בצליבה של ישו, והאשים אותם.
הוא האשים אותם בצליבה של ישו?
כן, ובהפצת הרוע העולמי. עכשיו, ליאור כהן, המנהל שלו, רצה דווקא להעביר לו איזה שיעור טוב, והוא חבר לרב אברהם קופר, והם לקחו אותו למוזיאון השואה, ועשו לו שם סיור, והראו לו מה היהודים עברו וכאלה, וחשבנו שהדלקח נלמד, אבל ב-99 הוא שוב אמר אמירה אנטישמית שגרם לדי-ג'יי של הלהקה לעזוב. כן.
אני אגיד לך משהו, שלמה, הציטוט הזה על יהודים נשמע לי מוכר בוורסיה אחרת. זה גם הגיע מכיוונם של כל מיני קבוצות שטוענות שאתה מכיר שהקורונה לא אמיתית, מתנגדי החיסונים ותומכי ה-5G, שהם ברובם תומכי טראמפ, שמרנים ולבנים. אז מה לעזאזל? באמת אני שואלת, לאפרו-אמריקאים ולאג'נדות האלה.
כן, זה מאוד מוזר, אבל זה בכלל לא חדש. זה גם עניין נושא, זה נושא שהוא מורכב ולא פשוט בכלל.
אבל אייס קיוב,
גם אייס קיוב נפל בזה, אבל אני אגיד לך במה ניק קנון נפל. ניק קנון, כשהוא אירח את פרופסור גריף, אז הם דיברו על עליונות הגזע הלבן, ודרך זה ניק קנון הזכיר את היהודים, והשליטה שלהם, אתה יודע, הדבר הרגיל, השליטה שלהם בעולם, על רוטשילד ועל הציונות, וזה כמובן הוא פותר מיד, אחרי האמירה הזאת הוא מיד פותר מהתוכנית המצליחה שלו, Wild and Out. ומי חזר למגרש? הרבי אברהם קופר, כן, שהוא מעניין מה התפקיד שלו בעולם הראפ. הוא הזמין אותו לפודקאסט לשוחח איתו, והדבר הראשון שהוא עשה זה לפתוח בהתנצלות על האמירות שלו. ואני הדבר שהכי אהבתי אצל ניק זה הכנות שלו, שהוא אמר אני נורא מצטער, אבל להצטער על הפגיעה שגרמתי לאנשים היא לא מספיקה, אז הבאתי אותך כדי שתלמד אותי איפה טעיתי, כדי שאני לא אחזור על הטעות הזאת שוב. ודווקא בקהילה השחורה, חלקים רבים מהם דווקא כעסו עליו על זה שהוא ביקש סליחה.
כן, זה כמו שאמרת, זה מאוד מורכב. והמורכבות הזו נובעת מכמה סיבות, הבדלי מעמדות, אתה יודע, יש הרבה יהודים בארצות הברית שנמצאים בהרבה עמדות מפתח, מה שכמובן מייצר איזושהי תפיסה של כאילו הם מסתכלים על היהודים כאילו כחלק מהמדכאים. אז באמת יכול להיות שזה מגיע גם משם, ויש גם את המניע הדתי. כמו שאמרת, יש את הראפר...
פרופסור גריף?
כן, פרופסור גריף. אז הוא והרבה אנשים שדומים אליו מאוד מושפעים מההגות של לואיס פרחן, אומת האסלאם, שטוענים ששחורים הם בני ישראל האמיתיים, או העבריים האמיתיים.
אצל המוסלמים, הוא עוד נוצרי, אצל המוסלמים, זה עוד יש איזשהו היגיון, הם תופסים איזה צעד במלחמה בין ישראל לפלסטינאים, אז נגיד יש שם איזה היגיון. אבל עם הנוצרים זה... זה שאנטישמיות כאילו נטו, ועם אייס קיוב זה היה מוזר, כי גם הוא, כבר משנות ה-90 הייתה לו אמירה שעוררה זעם בקרב היהודים. הוא האשים את המנהל שלהם, ג'רי אלר, שהיה מנהל של NWA, בזה שהוא פירק את הלהקה, והוא עשה עליו שיר, הוא התייחס אליו כיהודי הזה, והקבוצה ש... כן, וקבוצה שהיא כאילו סלחנית כלפי יהודים, הוא טען אז שהוא כיוון את השיר אליהם, ולא אליו ספציפית. ועכשיו הוא גם פרסם איזה משהו שהיה נגד, נגד הסמל, או איזה מסר שמסתתר בסמל המגן דוד. קצת בעייתי, ובטח לא מצופה מאייס קיוב, שהוא נחשב... איש...
שמחנו עליך, אייס קיוב.
לגמרי.
אבל חשוב לציין שמנגד יש את כל מי שמתנגד לאנטישמיות הזו, ודורש מכל מי שנפגע מגזענות, להוקיע כל סוג של גזענות כזה או אחר, כמו כדורסלן קרים אבדול ג'אבר וצ'רלס בקלי, שגם הוציאו הצהרות משלהם, של לאף אחד אין זמן להתעסק בשיט הזה. כך שגם בסוגיה הזו יש דעות לכאן ולכאן, זה באמת מאוד מורכב.
כן.
ובאופן כללי אני חושבת שאי אפשר להתעלם מזה שהשיח האנטישמי והגזעני בעלייה מאוד חדה בתקופת הקורונה המבלבלת הזו. לדעתי זה נובע מהרבה אינפורמציה שקרית שמסתובבת ברשת ומופצת. גם אני וגם אתה שמענו על זה ששחורים חסינים בפני הקורונה ככה כן. בתחילתה. אז צריך לשאול, למי יש אינטרס להפיץ את כל המידע הזה מלכתחילה?
כן, ואני אגיד לך משהו לגבי ניק קנון ורבי קופר. בשיחה שלהם הם הגיעו, במהלך השיחה הם הגיעו לאיזה מסקנה שבעצם האנטישמיות שמסתובבת בעולם בתורת הגזע שהיהודים סבלו ממנה בגרמניה והובילה בסוף לשואה, היא אותה תפיסה גזענית שנולדה בארצות הברית כלפי הגזענים. אז הם אמרו כאילו, בסופו של יום צריך להתחבר כי יש במשותף. השנאה כלפינו הגיעה מאותם אנשים, ואנחנו צריכים להילחם בתופעה הזאת ולא לחזק אותה.
ועכשיו לשאלת השאלות. מה עם שחורים יהודים כמונו? איפה, איזה צד אנחנו אמורים לקחת פה? איפה המורכבות הזו נכנסת? מה עם אפרו-יהודים?
אנחנו...
מה עם אפרו-יהודים?
אנחנו שומרים על פרופיל למור שלא ידעו. שאנחנו גם וגם, זה הפס החם פה.
אוקיי.
אנחנו שומעים על פרופיל נמוך, גדמת. אז מה יהיה לנו היום? אנחנו נדבר על סודן, שבמשך 30 שנה ימצא את חוקי השריעה, ועכשיו עושה רפורמות על החוקים האלה.
אנחנו נדבר על השיער המקורזל, ההיסטוריה שלו והתפקיד שלו, בה שזה מאוד מאוד מעניין. ואנחנו גם נשוחח עם לינור זרו, שמכינה כלי נגינה אתיופי עם אבא שלה. אבל לפני הכל, נזכיר כמדי שבוע את החטוף אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס כבר 2,152 ימים.
אמת, ועכשיו אנחנו נשמע את, אנחנו נאחל לשובו במהרה, ונשמע את קופי, אלו מתבשיר בדוס.
Bilo. Eko te papa. Para bayo kakati.
Badu.
Para bazima.
Badu.
Iza mili miski.
Badu.
Para ya zima.
Badu.
Para ya fashion.
Badu.
Ipiki buba.
Badu.
Tala tolo.
Badu.
Nisalo si alwi.
Badu.
Liko jiyan.
Badu.
Papa ne pepa joui.
Badu.
Mama ole mikro.
Badu.
Bijou de fami.
Badu.
Le petit geni.
Badu.
Para bayo kakati.
Badu.
Badu,
Dika
du 9-3
Badu Après les nuits gays du McDo, la vanille au chocolat, le gâteau au raisin, bosser sur du rap en pas, jouer à la PS4, courir sur le macado.
ביבשת אפריקה יש לא פחות מ-19 מדינות מוסלמיות, או שרוב העם בהן הוא מוסלמי. אחת המדינות המוסלמיות הבולטות ביותר ביבשת היא סודן, ובימים אלה היא עוברת שינויים מעניינים. אחרי שהוציאה את מילת אנשים מחוץ לחוק, היא בדרך לרפורמה חדשה בחוקי האסלאם במדינה, זה שינוי שמגיע אחרי 30 שנה.
וואו, מטורף. אז לאורך ההיסטוריה, הדת משחקת תפקיד באמת מאוד מרכזי במדינה. הידעת שהעיר חרטום, עיר הבירה, היא הוקמה ב-1821 כשוק עבדים אחד גדול. כן, במחצית השנייה של המאה היו משועבדים בה שליש מאוכלוסיית העיר, ובכך היא הפכה לאחד מאזורי הסחר הכי פעילים באפריקה. אבל אם נחזור רגע להצהרה, מנהיגי המדינה באמת אמרו שהם בדרך לשנות כל חוק שעלול לפקוע בזכויות האזרח, שזה מעניין מאוד.
מאוד מאוד, ואיתנו על הקו נמצאת ענבל בן יהודה, חוקרת סודן בפורום לחשיבה אזורית. שלום ענבל.
שלום ענבל.
שלום.
אז סודן היא מדינה מוסלמית כבר כמה מאות שנים. באיזה שלב היא מאמצת את החוקים המוסלמים הנוקשים יותר והופכת למדינה קיצונית?
טוב, דבר ראשון, בסודן, כן, אבל בסודן תמיד גם היו לא מוסלמים, ובמיוחד כשסודן יצאה לעצמאות ב-1956, זה היה אחרי שלטון קולוניאלי בריטי ומצרי, אז בעצם היה שם חיבור של השטח של צפון סודן, שיש בו רוב מוסלמי מובהק, ושל דרום סודן, ששם היו לא מוסלמים שבעיקר התנצרו. אז בעצם כשסודן יצא לעצמאות ועד 2011, עד ההיפרדות של דרום סודן, היו בה תמיד כ-20% לפחות שהם לא מוסלמים. שזה עניין חשוב, כי באמת כשסודן נמצא יותר קיצונית בחקיקה הדתית, זה השפיע מאוד על האוכלוסייה הלא מוסלמית.
איך זה השפיע עליה?
רגע, זה בעצם, זה באמת, מה שהחקיקה האסלאמית של השריעה, מה שנקרא, זה באמת התחיל ב-1983, וזה העמיק. עם ההפיכה האסלאמית של עומר אל-בשיר, שתנועת האחים המוסלמים הייתה מאחוריו. וזה השפיע על כל האוכלוסייה, גם על המוסלמים, כי בעצם לא כולם רוצים לחיות תחת חוקי האסלאם, חוקי ההלכה. כמו שבישראל, לא כולם, הרבה אנשים הם יהודים מעדיפים שלא לחיות על פי חוקי ההלכה, ובפרט כשאתה לא מוסלמי, אם חוקי ההלכה האסלאם מתחלים עליך, אז בהכרח הזכויות שלך
נפגעות.
כן.
אבל בואי נחזור רגע להתחלה, למה בכלל סודן מאמצת את החוקים האלה, את החוקים הנוקשים, את חוקי השריעה?
טוב, זה קרה שוב, יש לאורך ההיסטוריה היו תנועות אסלאמיות יותר קיצוניות כאלה ואחרות בסודן, גם בתקופה הקולוניאלית, בין התקופות הקולוניאליות, וגם אחריה, כמו שאפשר לראות בעוד מדינות, היו תנועות, הייתה תנועה אסלאמית שחתרה להחלת חוקי השריעה, ובשנות ה-80 הם צברו איזשהו כוח פוליטי עם החולשה של החולשה הפוליטית של הנשיא ג'פר אל-נמרי, גרמה לו לפנות אל האסלאמיסטים כאל מקור כוח פוליטי, והוא אימץ בהשפעתם את חוקי ההלכה. השלטון שלו נפל, והיה בתקופה דמוקרטית קצרה, אבל שוב הייתה הפיכה צבאית ב-1989, שבחלקה נועדה למנוע הסכם שלום בין הצפון לדרום, ולמנוע ביטול של החוקים האסלאמיים של השריעה.
אז אוטומטית, כן. כשהמדינה הפכה להיות מוסלמית קיצונית יותר, המוסלמים במדינה הפכו להיות עליוניים יותר מהשאר?
זה תמיד היה בעצם, תמיד היה איזשהו יסוד של עליונות איסלאמית וערבית בסודן, על פני הלא ערבים ועל פני לא מוסלמים.
וזו עליונות שהיא, זאת אומרת, זה מושרש בדת או שזה, איך זה?
העליונות הדתית מושרשת בדת, כמו שאנחנו יכולים לראות בהרבה דתות. העליונות האתנית היא לא בהכרח מושרשת בדת בכלל. יש הרבה אנשים ש... וגם הוגים דתיים, אפילו בסודן, שאומרים שאיסלאם היא דת בעצם לכולם מבחינה אתנית. אבל המציאות בפועל הייתה שבסודן, תהליכים היסטוריים ארוכים, גם שקשורים לסחר בעבדים, גם שקשורים לשלטון הקולוניאלי, העליונות המוסלמית והעליונות האתנית הערבית הלכו יד ביד עם יסוד דכאני טוטליטרי שבעצם העמיק בשלטון של עומר אל-באשיר ב-30 שנים האחרונות.
באיזה שלב קמו ארגוני התנגדות לממשל המוסלמי? או ש... כן, באיזה שלב הם קמו, ואם הם היו לאורך כל ה-30 שנה?
הם, כן, למעשה הם היו... לכל שלטון דיקטטורי, לא משנה אם הוא היה מבוסס על דעת או לא על דעת, תמיד קמה התנגדות. ובאמת, גם לשלטון האסלאמי הייתה התנגדות, גם של תנועות מורדים דרום סודן, שבכלל מחו על ההדרה שלהם ועל הפגיעה הארוכה בהם, וגם על חוקי השריעה. וקמו גם תנועות בתוך המרכז הסודני נגד ההחלה של החוקים. למשל, יש מה שנקרא רפורמיזם בסודן. אנשים שהם רוצים לחיות כמוסלמים, אבל חושבים שההלכה לא צריכה לחול במדינה על כולם, צריך להפריד בין דת לפוליטיקה ולתקן את הדת כדי להתאים אותה למודרנה. אז מהם כמה מתנגדים למעשה.
היה טריגר ספציפי? אוקיי, תמשיכי.
אחד המנהיגים של התנועה הזאת הוצא להורג ב-1985, עוד בתקופה של נומרי, על כפירה. בעצם זה שהוא התנגד להחלת חוקי ההלכה. והחוק שגוזר עונש מוות, הוא מאפשר לגזור עונש מוות על כופרים, הוא אחד החוקים שבוטל עכשיו, לאחרונה.
איזה עוד חוקים בוטלו?
מה עוד בוטל? טוב, בוטלו החוקים שקשורים גם לזכויות של נשים, שחלקם קשורים לדת, חלקם לא קשורים לדת. למשל, עוד בנובמבר בוטל חוק הסדר הציבורי, מה שנקרא, שזה החוק שאסר על נשים ללכת עם מכנסיים או ללא כיסוי ראש. זה בוטל בנובמבר. ועכשיו בוטל החוק שאוסר על כפירה בדת.
וגם על האלכוהול, אני ראיתי משהו.
כן, בוטל, למשל, החוק שמאפשר למישהו אחד להכריז על אדם אחר שהוא כופר. וכן, עכשיו, ללא מוסלמים, למשל לנוצרים, לדרום סודנים ואחרים שעדיין חיים בסודן, מותר לייבא ולצרוך אלכוהול, מה שקודם היה נתון לעונש של מאסר או הלקאה. מאוד בוטל.
ואגב, ויש לי שאלה, איך את מסבירה את זה ש-30 שנה אחרי החוקים הופכים, הם מקבלים באמת גוון יותר דמוקרטי, כמו שאמרת?
זה פשוט, זה לא באמת, אני לא יודעת איזה דמוקרטיה, כאילו, האמת שבסודן תמיד היה איזשהו תפיסה שרצון העם הוא בעד האסלאם, ולכן יש להכיל אותו, אפילו שזה לא באמת נכון. אבל מה שקרה זה שהייתה מחאה בשנה האחרונה בסודן, ב-1919 בעיקר, מחאה שמגדירים אותה כמהפכה אפילו, שבסופה או במהלכה עומר אל-בשיר, הנשיא הקודם, השלטון שלו נפל, והמשטר החדש, הממשלה החדשה מאוד מנסה להתנער ממה שהוא ייצג, שזה בין השאר חיים תחת השריעה. אבל חוץ מזה, גם החוקה של תקופת המעבר היא בעצם מבטיחה, שואפת להבטיח כבוד וחירויות למיעוטים דתיים, לנשים ובכלל לאזרחים. והשינויים האלה מתפסים כניסיון לעמוד בעקרונות של המהפכה, לממש אותם.
תגידי שהמדינה הפכה להיות, שאימצה לעצמה את חוקים, את חוקי השריעה, זה פגע מעבר לאנשים, זה פגע במדינה גם בעניין של כלכלה וחינוך, זה השפיע?
כן, כשהאנשים נפגעים, אז הכלכלה והחינוך נפגעים, ובאמת, מה שהיה מיוחד או מאפיין בחיים תחת האסלאם ובסודאן, שבעצם הניסיון היה שהכל יהיה תחת האסלאם. אם זה מערכת המשפט, בוודאי, ואם זה מערכת הכלכלה, יש עניין כזה של בנקאות אסלאמית. יש על האסלאם כדת הלכה, יש חקיקה בכל תחום, גם בתחום הכלכלה, גם בתחום היחסים האישיים. יהיו יותר תכנים דתיים במערכת החינוך, וזה בעצם, זה מביא לשינוי חברתי כולל, כך שאם ניקח למשל, לדוגמה, את הנושא של האכיפה של לבוש של נשים, או של אלכוהול, האכיפה הזאת, המשבש הקרוב עם השוטרים ועם סוכניות הביטחון שאוכפים את המהלכים האלה, הוא יותר בערים הגדולות, בעיר הבירה. אבל בגלל הכניסה של הערכים האסלאמיים דרך מערכת החינוך, גם בכפרים ובפריפריות, זה לא משנה שאין שם שוטר. את עדיין לא תלכי בלי רעלה, כי זה לא יהיה מקובל חברתית.
אז אחרי השינויים המשמעותיים האלה באמת, לאן פניה של סודן מועדות?
זהו, היינו רוצים לומר שזה נשמע מבטיח ושהולך להיות ממש טוב, אבל זה לא בטוח. למען האמת, כי תמיד הדת הייתה רק חלק ממנגנון, ממערך דיכוי רחב יותר. הרי גם לפני הדת היו שלטונות דיקטטוריים, ויכול להיות שגם אחרי הדת. ואי אפשר לדעת, אנחנו למעשה, רק בחודש האחרון, קרוב ל-100 אנשים נרצחו או נהרגו תקריות אלימות באזורים כמו דרפור וערי הנובה. זה אומר שהבעיות המהותיות של סודן, מעבר לכלכלה ול... מי שולט ומי בדיוק, הבעיות המהותיות עדיין שם.
את חושבת שמדובר את חושבת שמדובר בבשורה, או שזה...
למאגרים?
בניסוח זהיר, לכל המאגרים, לישראל, לאירופה ולכל המדינות?
לא, אני לא חושבת. אני חושבת שזה לא העניין המהותי. אני כן יכולה לומר שהרבה אנשים... גם בארץ שמחים, אנשים נמדות על סודנים בישראל ובמקומות אחרים, שהם שמחים על השינויים, כי הם חיו את החיים האלה והם סבלו מהם, הם סבלו מהמשטור, גם גברים, גם נשים, אבל המצב רחוק מלהתפתר. אם אפשר רגע לדבר על מי שולט היום בסודן, יש שם, אחרי עומר אל-בשיר, שלטה מועצה צבאית זמנית, ואחריה בעצם הוקמה ממשלה. יש שני גופים, יש מועצת ריבונות, שהיא חצי צבאית, חצי אזרחית, ויש ממשלה של שרים, שהם מובילים את השינוי הזה, ובאמת יש שם אנשים מקצועיים עם הרבה רצון טוב, אבל הצבא עדיין שולט במדינה. ורק בשבוע שעבר, אחרי כל הכותרות על השינויים וביטול מלאת נשים וכל השמחה הזאת, המדינה הודיעה שהיא מוכנה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל מי שיבזה את הצבא.
באמירה,
לא משנה אם הוא בסודן או מחוץ לסודן. ובעצם כשהצבא הוא חלק מהשלטון, זה אומר משהו על היכולת לבקר את השלטון ולפעול. ותמיד יש ככה צעד אחד קדימה ושניים אחורה.
אז אנחנו נאחל להם, בשנה
האחרונה בסודן.
אנחנו נאחל להם שיעשו רק צעדים קדימה ויבוא להם סגסוג ופיתוח.
אמן, כן. זה יהיה טוב.
תודה רבה לך, ענבל בן יהודה, חוקרת סודן בפורום לחשיבה אזורית.
תודה רבה.
טוב, הנושא הבא זה הנושא הכי חם אצל כל ילדה, אישה, נערה וגם אבות לילדות שחורות.
אמת. אז בתחילת השנה זכה הסרט הרלוב באוסקר לסרט האנימציה הקצר, והוא דיבר בדיוק על זה, אבא שחור שמתמודד עם השיער המקורזל של ביתו הקטנה כשהאימא נמצאת בבית חולים.
אך, השיער הקשוח.
האפרו המתוח. שאלאוט לאורית שומה, חברתנו.
אז האפרו הקשוח הזה שמזוהים שחורים ושחורות בכל העולם, מסתבר שהוא יותר מסתם בחירה אופנתית. ידעת שבאתיופיה נניח אפרו היה סמל ליציאה למלחמה?
לא, אבל ידעתי שבארצות הברית האפרו היה אחד מסמלי המאבק של הפנתרים השחורים.
אני נחשפתי לתסרוקת סופר מגניבה, שהייתה פופולרית במערב אפריקה, משהו שנקרא אפרו מוהק. זה דומה למוריקן שאנחנו מכירים, רק עם אפרו ובלי לגלח את הצדדים. ואם אתה תהית מה קורה בדרום אפריקה, אז שם אנשים נהגו לטפח את השיער ולהגן עליו מהשמש בעזרת ביצי דגים, לא פחות ולא יותר, ושומן מן החי, מקורי.
מאוד מקורי. והיום השיער האפריקאי הוא חלק בלתי נפרד מתרבות הפופ, צמות, רסטות, ואפרו הם השאלה לשיזוף, הם השלמה יותר נכון לשיזוף, ועיבוי השפתיים והניסיון של הדור לחזור לשורשים. הניסיון לטבוע מחדש את האפריקאיות יכול להסביר גם למה יש ביקורת לא מעטה כלפי כוכבים לבנים שמשתמשים באותן סגנונות כדי להיראות אג'ים.
דהם. אז תראה, מה שמעניין באמת בכל הסיפור הזה זה האבולוציה של השיער. אני חושבת שפה אפשר לראות ממש לצד העצמות והרסטות, התוספות וכולי, גם האפרו מקבל מעמד משלו, ויש ממש חגיגה שלו.
לגמרי, את כתבת על זה קטע ספוקן, אם אני זוכר נכון.
כן, לא בדיוק זה, השיער המקורזה של מזל זל, ככה זה נקרא.
יש לך אותו פה, שתקריא לנו?
כן, בוודאי.
אז יאללה.
כן, אז זה התחיל כאיזושהי הלצה על השיח, על השיער ועל המאבק הבלתי פוסק, אז בוא נתחיל.
יס.
השיער של מזל זל, פשוט כי נמאס לה מקורזל. נמאס לה שנוגים, נמאס לה שהיא מרשה, והכי נמאס לה שאימא שלה שואלת אותה פעם המיליון, שכחת לשים קרם בשיער מתוקה? אז השיער של מזל זצל. היא החליקה כל מה שנשאר אצל הספר האתיופי המבוגר, הוא בטוח יודע ששיער זה עסק מר, ולמרות התנועה של לשחרר את השיער, ואת הכי יפה כשנוח לך, כשהיא הולכת לרעיונות עבודה או סתם לדרינק בבר, מבקשים שתהיה ייצוגית כמו כל השאר. ועכשיו, כשמזל לביתה במראה ורואה במקום יער שיער, היא חושבת שהיא אמורה להרגיש טוב, אבל במקום היא מרגישה מוזר.
Yeah, אני אגיד לך מי יכול ממש להזדהות עם השיר הזה. הבת זוג שלי אסתר, והיא כבר חודש בערך, אם לא יותר, היא מאיימת עליי שהיא תעשה קרחת. היא מסתובבת עם... היא משנה כל הזמן את התסרוקות, אבל ברוב הזמן היא מסתובבת עם שיער נפוח, זה לא אפו אפו ארוך יותר, מטולטל. והיא אומרת לי, אני אעשה קרחת, אני אעשה קרחת. עכשיו היא כבר עשתה קרחת. גברתי, את לא מאיימת עליי, את רוצה לאיים עליי, תעשי אפרו ואיקס בידיים.
דדם. תשמע, זה באמת אהבה קשוחה. אפשר להשוות את זה ממש למערכת יחסים זוגית. כאילו, יש עליות בנפילות, לפעמים הולך להרוג אותו, לפעמים הוא הדבר הכי טוב בעולם. וכמובן שבחברה הישראלית, לאהוב את עצמך מטולטלת, זה אתגר לא פשוט. אבל זה בדיוק השיר הזה מדבר.
אני כגבר שחור בלי שיער, אני אומר ברוך שפטרנו, לא תמיד, לפעמים אני קצת מתגעגע, אבל כאבא לילדה קטנה אני באמת מבין שיש לזה משמעות, ומי שיכולה לדבר איתנו על זה היא קומפורט אליסון נווה, מעצבת שיער ותיקה ויוצרת פסטיבל אפרו ג'ופרו. כבר דיברנו איתה וערכנו אותה, ואנחנו נדבר איתה על פעם, על המרחב, על השיער המקורזל במרחב הציבורי. שלום קומפורט.
שלום.
שלום, שלום. מה שלומך, שלמה?
אני מעולה, עכשיו הצטרפה לפה גם אורטל. ואנחנו ביחד רוצים לדעת מתי האפרו קיבל משמעות רחבה יותר.
האפרו, ממה שידוע לי, זה קיבל, זה מזמן כבר, מאפריקה, שהאפריקאים היה מאוד חשוב להם על השיער שלהם. היו עושים המון דברים מעניינים, השיער, ושלקחו אותם לעבדות, כאילו באירופה, בארצות הברית, הם לקחו את התרבות שלהם איתם, שזה האיסוף שיער, את המסרק אפרו, לקחו את זה איתם. אבל עם הזמן היה קטע של ביקור אותם, כאילו עם המראה שיער שלהם. וכן, ואז הגיע הזמן שהם החליטו פשוט להחליף את השיער שלהם עם כל מיני חומרים חזקים שזה לא היה טוב לקרקפת שלהם.
כן, אבל לפני שאנחנו מגיעים להחלקות, איזה תפקידים את יכולה לספר שהשיער מילא בחברה האפריקאית?
איזה תפקידים שזה ניהל בחברה האפריקאית, זה מה שאני אמרתי לך, כאילו בהתחלה, התפקידים שהשעשייה מילה אצל האפריקאים, זה היה העיצוב, כאילו כל אחד זה היה מאוד חשוב להם, זה היסטוריה שזה כאילו תמיד איתם, כל אחד כאילו הלך עם הסגנון עיצוב שלו, ולפי העיצוב הזה, יכולנו לדעת מאיזה שבט הבן אדם, איזה מעמד, את המצב שלו, אם הוא באבל או אם הוא כאילו...
כן, אני אפילו שמעתי שזה אפילו סימל על מצב בריאותי, אם אתה במצב בריאותי טוב.
כן, כי אם הבן אדם משמח, אתה לפי הצעה, אתה רואה את הבן אדם, ואתה קולט אם הוא שמח לפי הצעה, את המעמד החברתי שלו, אתה כאילו יכול לדעת מאיזה שבט, איזה מעמד הוא. ואפילו שהיו הולכים למלחמות, היו קולעים הגברים את השיער שלהם.
והיה לשיער גם תפקידים דתיים?
כן, אבל זה יותר... האמת, אולי עדיין לא הגענו לשאלה הזאת, אבל אני חושבת שזה יותר מיסטיות, כאילו שאנשים חשבו שהצעה יש לו מעמד גבוה, שזה קרוב לקדוש ברוך הוא, והם, כן, והיה אסור לגזור את הצעה.
למען האמת, אנחנו רואים את זה בכמעט כל תמונה של נביא שאף אחד לא ראה מעולם, הוא עם שיער ארוך. בדרך כלל זה שיער ארוך, נגיד רואים את משה רבנו, תמונות של משה רבנו עם שיער ארוך, של ישו עם שיער ארוך, מוחמד בדרך כלל יש לו משהו על הראש.
כן, כי הם חושבים כאילו כולם... שזה קרוב לקדוש ברוך הוא, כאילו ככה מאמינים. ואז שזה הגיע אפילו לג'מייקה, משם באמת הם מאמינים ומעריכים את כל הרסטות האלה, וזה כבר בכל העולם כמעט. אנשים מאמינים לא לגזור את השיער, כי זה קרוב. שזה באמת, אם יש משהו בזה, כן. לרוב לקדוש ברוך הוא, כן.
אצל הרסטפארי זה לגמרי עניין דתי. אז אנחנו דיברנו עכשיו על רסטות, ובאמת, מה האבולוציה של, של השיער? אנחנו ראינו שהוא עובר הרבה תהליכים, הוא עבר, זה היה צמות. בדרך כלל הפתרון הכי טוב להתמודד איתו עם השיער זה בדרך כלל צמות, אבל יש גם את האנשים שהולכים עם אפרו, ויש עכשיו גם מחלקות וסלסולים, ואנשים עושים גם רסטות. אז איפה באמת, איזה תהליכים עבר השיער?
איזה תהליכים עבר השיער, זה בדיוק
התחלנו
כאילו, התחלנו כאילו, כמו שהתחלתי, ואותה אמרה שעדיין לא הגענו לזה, שבאמת אנשים הלכו עם השיער שלהם כמו שהגיעו מאפריקה, עם התסרוקות. אבל שהגיע הזמן שהיו צריכים לצאת לעבודות, וראו שהם לא מתאימים לחברה הלבנה, אז החליטו כאילו להחליק את השיער שלהם כדי שזה ייראה משי, ייראה חלק, להתאים את עצמה לחברה הלבנה. ואז קמו גם כן הפנתרים השחורים, והבינו שדי, גם החומרים האלה זה לא טוב לשיער, והזהות שלהם זה השיער בכלל. ולמה הם צריכים כאילו להחליק את השיער? אז החליטו לעשות מחאות נגד כל העניין הזה, ואנשים התחילו שוב פעם ללכת עם האפו, ולשים את המפרק, האפו.
בתוך האפו, אנחנו מכירים את התמונות האלה.
בתוך האפו שלהם. וזה היה אפו, שזה היה אפילו תפוקה, שזה מתאים גם לגברים ולנשים. התחילו לגדל את האפו שלהם, וזה התחיל להיות עגול. והסמל שלהם זה המסרק, ואת המסרק הזה גם המסרק של האפרו רואים את היד הזה של היום, שזה מצביע כאילו שזה מין כוח כזה. אז זהו, אז אנשים חזרו חזרה לאפרו. אבל שוב פעם בשנות בוא נגיד 90, אני יודע שפה בארץ דודה שלי הייתה הראשונה שפתחה את כל הקטע של החלקות. אז אנשים התחילו לעשות החלקות בשיעה שלהם.
לך יש פסטיבל שכבר דיברנו עליו פה בתוכנית, אבל הוא עוסק במיוחד באפרו. ספרי לנו ככה בקצרה, אנחנו לקראת סיום, ספרי לנו בקצרה על הפסטיבל.
הפסטיבל שלי, אני פשוט הקמתי את זה בגלל הילדים שלי, וראיתי, יש לי בנים, למרות שהם בנים, אני מאוד אוהבת את השיער שלהם.
שיער מדהים, הם היו פה איתו.
כן, שיער הדר, שיש לו טלטלים, אפרו כזה, ממש נפוח, ויש לי עוד ילד שהוא אמצעי, שיש לו רסטות, מולד.
וואו.
כן. וכל פעם הוא היה חוזר מהבית ספר, והיה גם בוכה. Mm-hmm. אמא צוחקים עליי בבית ספר, וגם בדרך מהבית ספר אנשים מסתכלים עליי ומצביעים אליי. אז אני אומר, אוקיי, בבית ספר אני יכולה איכשהו להתמודד. אבל בחוץ עם אנשים אני לא יכולה. אתה צריך להתמודד עם זה. זה השיער שלך, זה השיער הטבעי שלך, זה מיוחד. ואתה צריך להתגאות. אנשים רוצים לעשות רסטות מה שיש לך, ומשלמים המון כסף. ויש לך את זה, וזה דבר יפה. אתה צריך, ואני הכנסתי לילדים שלי, והיום הם לא רוצים להוריד איזה רסטה אחת או טלטל. אבל אמרתי, זה לא מספיק. יש עוד ילדים. אני חייבת לעשות משהו. והחלטתי לעשות את הפסטיבל אפרו ג'יפרו. כמובן שזה יהיה ביחד, גם יש לבנים שיש להם אפרו.
כן, הג'יופרו.
נכון, אפרו ג'יופרו. אז אמרתי, אני חייבת לעשות איזשהו פסטיבל יום, שילדים או מבוגרים שיבואו ושיראו את השיער שלהם. זה דבר מגניב, זה גדול, זה מהמם, זה כמו ענן. אני מאוד אוהבת אפרו, מאוד. אני, כמה שהילדים, אני אוהבת לנפח את השיער שלהם. והחלטתי פשוט לעשות פסטיבל, פשוט לתת במה לאנשים שיש להם אפרו. וגם אומנים, גם כאילו צעירים, אפריקאים, שהם רוצים להופיע ואין להם את הבמה, לתת להם, יוצרים צעירים, לתת את הבמה, את התרבות האפריקאי להוציא, כי יש בזה, יש באפריקה באמת תרבויות מהממות, וחבל שמדקים לנו את כל העניין הזה, אני חושבת, ואני חושבת שצריך פשוט להראות את זה. אז החלטתי לעשות פסטיבל שיום כזה זה כמו יום אפריקה כזה, לעשות כיף. אז אני כבר איזה שנה שנייה עשיתי, היינו צריכים לעשות את השנה, אבל בגלל הקורונה, אז אנחנו כרגע לא יודעים.
אז אנחנו נחכה להזמנה לפסטיבל הבא. תודה רבה לך, קומפורט טליסון, יוצר את הפסטיבל אפרו ג'ופו ומעצבת שיער.
תודה רבה, תודה לכם.
להתראות.
ביי. אוקיי, ביי.
Just
אלינור זרו היא אמנית רב-תחומית, היא מציירת, מעצבת, שרה, ובימים אלו יובדת על ייצור כלים אתיופים אותנטיים יחד עם אביה, רפי זרו.
כמו הרבה ישראלים, תקופת הקורונה הלצה אותה לשבת בבית, אבל מתוך חוסר המס היא הצליחה ליצור. ביחד עם אבא שלה עשתה אמנות אתיופית, או ליתר דיוק, כלי נגינה אתיופי ממש מאפס.
כרגע היא לומדת על מוזיקה ודרכי הייצור שלה, ותוך כדי עבודה היא מתעדת את ההיסטוריה המוזיקלית של המשפחה, גם מבחינה דתית. איתנו על הקו אלינור זרו, שתספר לנו איך נוצר שיתוף הפעולה הבן דורי הזה. שלום אלינור.
שלום אלינור.
שלום, שלום, מה שלומכם?
אז אלינור, ספרי לנו איך זה ליצור כלים עם אבא.
טוב, מאז שזה הדבר הכי מדהים בעולם. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני זוכרת את אבא שלי בונה כלי נגינה ומנגן בבית. וכילדים, אני ואחים שלי היינו מתלווים אליו בחיפוש אחר ענפים ועצים לצורך בניית הכלים.
מגניב.
כן, ועכשיו בזכות החשיפה שלו גם הלכתי ללמוד אינסטרומנטציה בשנקר. וסיימתי. והוא זה שבאמת העניק לי את האהבה גדולה לעיצוב ולמוזיקה.
והוא זה שגם הציע לך לעבוד איתו על זה? להרחיב את זה?
את האמת, בתקופת הקורונה, מתוך מקום ממש של בטלה וחצי שנה אחרי סיום התואר, ראיתי את אבא שלי. אני הייתי במעבר דירה, ראיתי את אבא שלי בונה חלילים, ושאלתי אותו, כאילו, למי אתה עושה את זה? אז אחד השכנים פשוט ביקש ממנו להכין בשבילו את החלילים האלה.
והוא היה ידוע בתור מישהו כזה שמוכר חלילים?
לא, אבל הוא תמיד בנה כלי נגינה. הוא היה ידוע בתור מישהו שתמיד בונה מסינקו, שזה צינור אתיופי, וגם חלילים, והוא היה פשוט מכין לחברים, משפחה, מי שרוצה. ומתוך המקום הזה, שראיתי אותו, אז פשוט החלטתי לתעד את זה, ולצלם ולעלות לרשתות החברתיות. ובגלל שאבא שלי יושב כבר קרוב ל-12 שנה בבית.
וואו.
כן, הוא נקרא אסיר ציון. והוא עבר דברים מאוד קשים בדרך, פשוט מלווים אותו עד היום. והוא מתמודד עם המון המון דברים מורכבים. ופשוט הנחמה שלו זה לבנות כלים ולנגן. שם הוא מוצא את הנחמה שלו. ובעקבות החשיפה שלו לפעולות שלו, החלטתי לפרסם פוסט בפייסבוק ולשאול אם יש מישהו שמתעניין ביצירה שלו. ומתוך כך נולד באמת פרויקט המשותף שלי ושלו.
איך יצרתם את החומרי גלם?
אבא שלי הלך, הוא כל הזמן עושה סיבובים, הוא חייב לעשות את זה למען הבריאות שלו, אז תוך כדי הוא מלקט בדרך כל מיני חומרים, ושאריות עצים, עם זה ענפים שבורים.
והוא פשוט מדמיין לעצמו בראש, ממש כאילו איך הוא הולך לבנות את זה.
כן.
וואו.
יש לו את הכל מוכן מראש, יש לו את התמונה בראש, והוא פשוט הולך, מלקט, ועושה את זה בבית.
אז זה משהו שהוא עסק בו גם באתיופיה, זה עניין משפחתי?
כן, הוא נחשף לזה מאז שהוא קטן, ויש לו אחים שהם גם נגנים וגם בונה כלים, אם זה בבאר שבע ואם זה בלוד, והוא גם ניגן בעבר, הוא אפילו הופיע בערוץ החינוכית בשנת
1990. אה, גניב.
נוסטלגיה.
כן, עם בני משפחה שלו, והם ניגנו, הייתה להם להקה, הם היו מוצאים בה בכל הארץ. וזה משהו שטבוע בו, מאז שהוא מכיר את עצמו.
איזה תגובות אתם מקבלים, נניח, מהסביבה על השיתוף פעולה יוצא דופן הזה?
אנשים ממש מתרגשים, זה משהו שלא רואים כל יום, וזה ממש, מחמם להם את הלב לראות את הקשר הזה בין אבא לבת, ואת השיתוף פעולה שהם יוצרים ביחד, כל אחד עם הידע שלו, וכל אחד עם התחום יוצא שלו, אנשים פשוט עפים על זה, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אם זה נשף בינלאומי שפנה אליי ומעוניין להכיר את אבא ולשבת וללמוד ממנו ולקלוט ממנו כלים, ואם זה אנשים שיש להם פלטפורמות מדהימות, אם זה לחשיפה של התרבות האתיופית פה בארץ, זה ממש כאילו אמרו לי, תביאו לי כלים, אני שמה את זה אצלי מבית עסק, ואני רק מבצעת מחירות, אני לא רוצה שום דבר, אתם עושים דבר מדהים. ומבחינתי זה שווה עולם ומלואו, זה נוגע לאנשים בנקודות הכי רגישות, בנקודות הפיזיות שלהם, בחיבור שלהם למסורת, למשפחה, וזה מדהים לראות את הענות הזו.
אוקיי, עכשיו, את אמנית, אבא שלך הוא אמן, אין חילוקי דעות אמנותיים?
באמת, אני משתדלת לזרום כמה שאפשר, אני כאילו קטונתי, אני רק יכולה ללמוד ממנו.
תראה, הוא גם מנגן על הכלים או שהוא רק בונה אותם?
זה שאך הוא מנגן. אני יכולה להעיד על עצמי שניסיתי ללמוד לנגן לאורך השנים, ולא באמת הצלחתי, אני באמת צריכה להשיב...
על מה ניסית הוא עושה?
על המאסינקו, שבניתי אותו בסופו של דבר בשנה האחרונה ללימודי התואר שלי, ועשיתי מאסינקו עם טוויסט.
אז בואי תספרי לנו מה זה, למאזינים, מה זה מסינקו בכלי ואיזה טוויסט את הוספת לו.
אוקיי, אז מסינקו בעצם זה כלי קשת מסורתי, זה כאילו חד מיתרי שמנגנים עליו ממש עם קשת, והוא עשוי, המיתרים שלו עשויים מזערות של זנב סוס. יש לו תיבת תעודה שהיא מעוינת כזאת בצורה של יהלום, והיא עשויה מארבע קורות עץ, ומכוסה באור של בהמה, בדרך כלל זה של כבש, משני הצדדים של התיבה. זה כלי ממש נפוץ.
אנחנו מכירים.
אנחנו, כן.
אנחנו מכירים, הוא נפוץ מאוד.
כן, הוא מאוד, באתיופיה הוא נפוץ. ובעצם, מי שמנגן על הכלי הזה נקרא אזמרת. זאת אומרת, הם נגנים ששרים תוך כדי, מלווים את עצמם בשירה, וכל מי שסובב אותם פשוט מתלווה אליהם במחיאות כפיים. יעני, מרימים להם. בדרך כלל המוזיקה הזאת היא נשמעת בדרך כלל באירועים מיוחדים ומכובדים, בחתונות, וזו מוזיקה עממית בדרך כלל שנשמעת באתיופיה.
מה הטוויסט שאת הוספת לכלי?
אני בפרויקט גמר שלי עשיתי כלי נגינה הזה, למסינקו, עשיתי לו עלייה. זה התחיל מתוך, באמת, ניסיתי להכיל את הנושא הטעון הזה של העלייה לארץ ישראל, ובאמת ליצור חיבור בין הזהות המקומית שלנו לבין הזהות המסורתית, למקום שממנו הגיעו ההורים שלנו. והמקום הכי 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 מדהים והכי טוב בעיניי שאפשר לעשות את זה זה דרך מוזיקה. ובעצם הפרויקט הזה בא לסמן רעיון. הוא מספר את מקרה העלייה של בית הישראל, ומתקנים בו כמה וכמה מהלכי ייצוג שמבטאים את האקט העלים שכמוע בנושא הזה. הבחירת החומרים נבע מבחירה חומרית שבעיניי משקפת את התרבות החומרית שיש פה בארץ ישראל. ועל הדרך עשיתי גם עיבוד של הצורה של תיבת התעודה. ממספר שאני עשיתי, וגם כתבתי על זה עבודה סמינרית, בסוף התואר, ראיתי שהצורה של הכלי נגינה, המסינקו המקורי, היא ממש דומה לצלב אתיופי. מה שמופיע בכנסיות באתיופיה, זה ממש הצורה אחת לאחד, כמו המסינקו הזה. ובעצם הכינור הזה שאול מהתנך, מכינור דוד. הוא עבר פשוט, הוא עבר כמה שינויים בדרך, וקיבל תורניות נוצרית. ומה שאני עשיתי בפרויקט, פשוט החזרתי אותו למקורות. לקחתי את המשושה שיש בתוך המגן דוד, וקצת עיוותתי אותו, הערכתי אותו, כמו האקטים שהפעילו על בית הישראל שהם הגיעו לפה לארץ. בעצם היו צריכים להגמיש את עצמם ולעצב את עצמם בעצם לחברה הישראלית. ובסופו של דבר, ככה בחרתי לעשות את הפרויקט הזה, כדי קצת להשחיר את האקדמיה הלבנה.
זה פרויקט מעניין מאוד, ויש לך עוד תוכניות לעתיד עם אבא לעשות איתו איזה משהו?
אנחנו יודעים שאת זמרת מכוננת, אז אולי אלבום?
בעזרת השם, אני ממש רוצה, אני שואבת השראה המון מסרדה ומעבבה, ואני חושבת שיש לנו קול ויש לנו תרבות עשירה ומדהימה שצריך, פשוט צריך להשמיע אותה, צריך להראות אותה, צריך לחשוף אותה לכמה שיותר עיניים וידיים, ואני חושבת שבעזרת השם, בקרוב או בעתיד הרחוק, אני באמת אעשה שיתוף פעולה עם אבא ועם אמנים בתעשייה, כדי באמת להנכח גם את הכלים האלה וגם את התרבות המדהימה שלנו. ותוכניות לעתיד, התקבלתי ממש היום לפרויקט שנקרא שנקר על גלגלים. תודה רבה. זה פרויקט שבעצם מציג תערוכה שנקראת שפת אם, שבה משיגים המון המון עבודות שמתרפקות על המקורות התרבותיים ומסתכלות עליהם בגעגוע ואהבה, אך גם ממקום של שפיטה וביקורת.
מעניין.
אז באמת
אנחנו נאחל לך בהצלחה גם על הפרויקט העתידי וגם...
תודה רבה.
וגם על התוכנית שהתקבלת אליה עכשיו.
ודש לאבא.
אני אמסור לו, בוודאי.
תודה, להתראות.
תודה לכם.
תודה רבה.
ביי, תודה.
אז רגע לפני שנסיים, נציין את תשעה באב שחל היום בערב. אנחנו תוכנית תרבות ואומנות, ומדי פעם אנחנו עוסקים פה גם במקרה גזענות ואפליה. ובימים כאלו שמסמלים גלות, חורבן ואובדן הבית, גם שנאת חינם, אנחנו מאחלים לכולם להרבות באהבת חינם.
Yeah, בוא נלמד לכבד ולהכיל אחד את השני, להכיל את השוני ולהוקיר את האחר, כדי שנוכל לחיות בשלום אמיתי כאן.
ובנימה זאת נסיים את התוכנית. אני רוצה להגיד תודה רבה למאזינים ולמאזינות. אני רוצה לומר תודה לחברתי באולפן, אורטל מוגוס.
תודה שלמה.
תודה לאורך ניר גורלי. אתם יכולים להאזין לאפריקן בכל יום רביעי בין 5 ל-6 ב-104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק, אפריקן. תודה ולהתראות.
Sukate Isengo Isengo nanga Isana sukate Na memi mokilie Na memi mokilie Na loni bambuna Nazali mama na yo Nazali aya na yo Nazali moninga na yo Yeah, 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 yeah Nazali mama na yo Nazali aya na yo Nazali moninga na yo Yeah, yeah, yeah Nami Sunai